הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו אין לנו קרקע אחרת. בהגשת נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל.
היי, אני נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל. בעונה הקרובה, בפודקאסט שלי, אני אדבר על הפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה רוויה בישראל. ביחד נצלול לעומק בכל מה שחשוב לדעת בעולם הקרקעות. אז בואו נתחיל. ולצידי היום נמצא מיכה גדרון, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז. מיכה, שלום, מה שלומך?
תודה רבה.
מיכה, ספר לנו עליך.
אז כאמור, אני היום יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז מרכז. המדינה מחולקת לשש מחוזות. מחוז מרכז משתרע מחדרה עד גדרה חוץ מאשר גוש דן. לפני כן הייתי בשוק הפרטי. לפני הייתי במשך שבע שנים יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב.
חשוב.
אז כך שאני... את הקריירה שלי עשיתי חלקו בשוק הפרטי וחלקו בשוק הציבורי. מכיר את השוק מכל הצדדים ומכל הכיוונים. הוועדה המחוזית היא היום היא הוועדה שהיא עושה לא מעט, עוסקת בלא מעט נושאים. לענייננו היא מאשרת תוכניות יותר גדולות ויותר מורכבות שהן אינן בסמכות של הוועדה המקומית. בנוסף, אנחנו גם עוסקים באישור של תשתיות גז, מים, מכוני טיהור, וכן עוד הרבה מאוד עיסוקים, אבל אני מבין שהנושא שאנחנו מדברים עליו היום...
נכון. בתוכנית שלי אנחנו מדברים על קרקעות חקלאיות שנמצאות בשלבי הפשרה לבנייה רוויה. אילו גופים מגישים לוועדה המחוזית תוכניות לשינוי ייעוד של קרקע חקלאית לבנייה? מי רשאי להגיש לכם את התוכנית?
טוב, אני רק הקדמה. המציאות שבה לוקחים קרקע שהיא חקלאית לחלוטין, ואין עליה שום תוכנית, והופכים אותה לקרקע למגורים, או לתעשייה, או לתעסוקה, המציאות הזאת כבר לא קיימת היום. נקודת המוצא היא התוכנית המחוזית שחלה במקום. כאשר התוכנית המחוזית שחלה במקום, היא מסמנת קרקע מסוימת או חטיבת קרקע או אזור, מסמנת אותו לפיתוח, הרי שמאותו רגע יש פוטנציאל לקחת את אותה קרקע, ליזום עליה תוכנית כדי לייעד אותה למגורים, לתעשייה, למסחר ולתעסוקה. כוכבית, יש גוף תכנוני אחד שמתכנן או יוזם תוכניות גם על קרקע חקלאיות שהן לא מסומנות לפיתוח בתוכניות המחוזיות, וזה הוותמ"ל. הוותמ"ל הוא גוף תכנוני שאנחנו לא עוסקים בו היום, אבל צריך לדעת, הוא יודע לקחת חטיבות קרקע שלא מסומנות לפיתוח במסגרת התוכנית המחוזית, והיא עושמת עליה תוכניות.
עוקפים וגוברים על כל תוכנית.
נכון, על כל תוכנית. אבל אנחנו מדברים על הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית היא מאשרת או מקדמת תוכניות שבשטחים שמסומנים בתוכנית המחוזית כאזורים
לפיתוח.
עכשיו, מי יוזם את התוכניות? זו הייתה שאלתך.
נכון.
אז מי שיוזם את התוכניות... תלוי בגודל ובמהות התוכנית. תוכניות גדולות שבהן הם מקדמים שכונות חדשות, לדוגמה במזכרת בת יה וברעננה וברחובות ובנס ציונה, שכונות גדולות חדשות שאנחנו יוזמים אותן על קרקע.
יש את זה בעצם בכל עיר.
יש את זה בכל
עיר. חדרה, גדרה, באר יעקב, ראשון, כולם.
כל
עיר הרי אתה.
נכון.
איפה היא תתפתח ותגדל מעבר להתחדשות בתוך העיר? לקחת את השטח בפאתי העיר ולהרחיב את העיר.
נכון. מי יוזם את התוכניות האלה? מי שיוזם את התוכניות האלה הם בדרך כלל, ברוב המקרים, גופים ממסדים. בראש ובראשונה רמ"י. רשות מקרקעי ישראל, כי הקרקעות החקלאיות האלה, ברוב המקרים, הם שייכים לרמי, או שאלה קרקעות שמעורבות, יש להם גם קרקעות של רמי וגם קרקעות פרטיות. משרד השיקום גם מקדם תוכניות, יוזם תוכניות, ו- וגם דירה להשכיר. אלה שלושת הגופים העיקריים שהיום יוזמים, יש להם את היכולות ליזום תוכניות על שכונות שלמות. בעל קרקע, שיש לו קרקע של דונם, באזור חקלאי, שנכון, הוא מסומן לפיתוח, אין לו את היכולת היום ליזום תוכנית לכל השכונה, זה רק ההוצאות הפיתוח, והיועצים, וההליך עולה מיליוני שקלים, ולכן התוכניות הגדולות מקודמות בדרך כלל לידי גופים ממשלתיים. יש גם תוכניות שהן תוכניות נקודתיות. אלה בדרך כלל תוכניות שנמצאות באזורים שבהם כבר יש פיתוח, יש כבר פיתוח, אבל אפשר ליזום בהם תוכנית. לדוגמה, יש עליהם תוכנית כוללנית שמייעדת אותה, כבר לבנייה, או שיש תוכניות, יש בה כבר תוכנית מתארית, שהיא תוכנית שמאפשרת באופן עקרוני ליזום תוכנית, אבל צריך עדיין תוכנית נקודתית כדי לקדם בה את התוכניות. תוכניות כאלה, לפעמים הן בסמכות של הוועדה המקומית, לפעמים בסמכות של הוועדה המחוזית, תלוי בגודל התוכנית ובהרכב התוכנית, מה מבקשים, האם זה תואם את התוכנית שחלה, האם זה חורג בתוכנית החלה, אבל אלה התוכניות הנקודתיות שהן מקודמות יותר על ידי היזם הפרטי שיש לו קרקע.
אני כן מכירה אבל סיטואציות ומקומות שהיזמים, יש שם קונסורציום של מספר יזמים שחולשים בין 50-60% מהמתחם, ואז הם כן רשאים לקדם את התוכנית.
לא, אנחנו לא עסקנו בשאלה מי רשאי לקדם. מי שרשאי לקדם, גם בעל קרקע פרטית.
כן, אבל אנחנו לא רק רשאי, אני באה ואני אומרת מקדם.
נכון.
מגיש תוכניות.
אז התשובה היא הצודקת. גם בעלי קרקע פרטיים, שיש להם 75% מהקרקע, יכולים לקדם תוכנית.
מהמתחם כולו.
מהמתחם כולו, יכולים להגיש תוכנית ולקדם את התוכנית. אני רק דיברתי בפרקטיקה. בפרקטיקה הם יזמים שבדרך כלל הם יקדמו תוכנית על חטיבות קרקע של כמה דונמים.
של כמה, יותר קטן.
הם לא יקדמו עכשיו חטיבת קרקע של שכונה שלמה חדשה. בצד כל זה, אוקיי, בצד כל זה יש לנו גם הרבה מאוד תוכניות שהם לא הם סוג של השבחת קרקע, לא מת השבחת קרקע, שזה כל התוכניות התחדשות עירונית, שהן מוסיפות זכויות בנייה מהותיות, אבל הן לא לוקחות קרקע חקלאית, לוקחות קרקע בנייה, אבל זה מחוץ לתחום, אלה, זה נתח לא קטן מהתוכניות שמקודמות היום.
אז יש לנו ברשות ממשלתית את רמי, דירה להשכיר.
משרד השיכון.
ומשרד השיכון. יש לנו את העירייה שיכולה לקדם את התוכנית.
כן, נכון.
ולקדם להגיש. ויש לנו, כשיש לנו מתחם שבעלים פרטיים חולשים על כ-75% גרוסו מודו, הם יכולים גם רשאים ולקדם אותה. אוקיי, האם הרשות המקומית משתפת פעולה עם תוכנית להשבחת הקרקע? אני עכשיו רוצה שתספר לי את הדברים הג'וסים. מה קורה כשראש עיר מגיש תוכנית? מה האינטרס שלו? מה האינטרס שלכם? איפה יש התנגדויות או חילוקי דעות? מי גובר על מי?
קודם כל צריך להבין את עקרון העל, בסדר? עקרון העל שמדינת ישראל נמצאת כבר שנים רבות במשבר דיור, ולכן המגמה במטרה של מוסדות התכנון, זה לקדם היום הרבה בנייה לדיור. זה לא סוד. אני אומר לך שבמחוז שלי, מחוז מרכז, כבר 5 שנים לא אישרו יחידת קרקע, צמודת קרקע אחת. אין.
הכל אומר, הכוונה, בנייה רוויה, מגדלים, קומות, שכונות.
הכל אין היום במגזר העירוני. אנחנו לא אישרנו אפילו יחידת צמודת קרקע אחת. במגזר הכפרי, במושבים, זה סיפור אחר. אבל אנחנו מדברים כרגע במגזר העירוני, הכל בנייה רוויה. כאשר מה שמנחה אותנו, זה לנצל בצורה יעילה את הקרקע. ניצול יעיל של הקרקע, זה אומר לבנות את המקסימום שאפשר, במגבלות התכנוניות של תשתיות, מגבלות אחרות, יש לנו לפעמים מגבלות של גובה בגלל קרבה לשדות תעופה, בתל נוף או נדבג, אבל בעיקרון האינטרס של מוסדות התכנון, מה שבא לידי ביטוי בין היתר גם בתמ"א 35 על 4 שקבע צפיפויות מינימום, הוא לבנות כמה שיותר למגורים. זו הכותרת. במסגרת הכותרת הזו, אנחנו מוגשות לנו תוכניות, עכשיו, מה נקודת המבט של ראשי הערים? ראשי הרשויות המקומיות. הרוב המכריע של הרשויות, של ראשי הרשויות המקומיות, הם, שהם רוצות פיתוח. ראש רשות, באופן עקרוני, כן, הוא שמח שבונים לו שכונה חדשה, ויש לו עוד תושבים, ויש לו אפשרות לקבל עוד, תכף נדבר, עוד כל מיני מרכיבים שחשובים לו. באופן עקרוני, אני חושב שבנושא הזה אנחנו רואים עין בעין עם רשויות המקומיות. אלא מאי, סוד גלוי הוא שהרשות המקומית מפסידה כסף על כל יחידת דיור. מדברים על בין 7,000 ל-10,000 שח לשנה, שהרשות המקומית מפסידה על כל יחידת דיור שבונים אצלה.
אם אני אתרגם, זה אומר שהארנונה שמשלם דייר בדירה לא מספיקה לשירותי, לעלות השירותים שהוא אמור לקבל בתמורה.
לא רק שלא, כל דירה מסובסדת על ידי הרשות המקומית בסדר גודל בין 7,000 ל-10,000 שח לשנה, כיוון שהארנונה אינה מכסה את העלויות. זה סוד גלוי. ולכן, הרשות המקומית, כשאני בא ומפיל עליה שכונה חדשה עם 2,000-3,000 יחידות דיור, גם עם 1,000 וגם עם 500, הרשות המקומית היא צועקת גוואלד. היא אומרת, רגע, שנייה, אתם רוצים להכניס אותי לדפיציט, אני אפשוט את הרגל. אמרים לו, נו, ו... אז אומרת, בסדר, אין בעיה, אתם יודעים, ועדה מחוזית יקרה, שאנחנו, ממה אנחנו מתפרנסים? מאזורי תעסוקה. אזורי מסחר ואזורי משרדים ותעשייה, אלא זה מה שמכניס לנו את הארנונה. הארנונה הזאת היא זו שיכולה לחסות את הדפיציט שיש לנו כתוצאה מתוספת יחידות הדיור. אז אנחנו, אם אתם רוצים לבנות פה שכונה חדשה, להוסיף לנו יחידות דיור, אנא תאשרו לנו גם אזורי תעסוקה או מסחר, או תעשייה. תעשייה פחות רוצים, אבל אוקיי, או תעשייה נקייה, תעשיית הייטק. ואנחנו בדרך כלל, יש כאן סוג של מסע ומתן, אבל כן, ככל הניתן, מאשרים גם תוספת, כדי שמבחינת הארנונה, הארנונה של, שתהיה לרשות המקומית, תחסה את הדפיציט מהמגורים. פתוח סוגריים. השיטה עקומה. מדוע השיטה עקומה? כיוון שלהערכתי, חלק לא מבוטל של אותם, של אותם אזורי תעסוקה שאנחנו מאשרים במסגרת התוכנית על מנת לתמרץ את המגורים, לא, האזורי תעסוקה האלה לא יקומו מלעולם, מכיוון שיש כבר רוויה באזור גוש דן, כשאתה הולך קצת לפריפריה, לא בתוך תל אביב, יש כבר רוויה של משרדים ושל מסחר, ולא כל מקום מתאים, אז אנחנו לפעמים משלמים סוג של אתנן, שספק אם אי פעם זה יקום. לכן צריך לעשות יום אחד רוויזיה בכל שיטת הארנונה, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. אבל זה העיקר המחלוקת שיש לנו עם ראשי הרשויות המקומיות, שהם אומרים, מגורים כן, בסדר, אבל תנו לנו גם מקורות מימון לארנונה כדי לחסות על הדפיציט שיגרים לנו כתוצאה ממספר יחדות דיור, וזה המתח שקיים.
בוועדה המחוזית, כמה אנשים יושבים ומה תפקידם?
עוד פעם, ועדה מחוזית, אם אתם אומרים ועדה מחוזית, אז צריך רגע להסביר מה זה ועדה מחוזית. מליאת הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי השרים של כל המשרדים, אגב, גם אני נציג משרד הפנים, החוק אומר שנציג משרד הפנים הוא יהיה היושב ראש, אבל יש נציגים למשרד הביטחון ולמשרד השיכון ולמשרד להגנת הסביבה והבריאות והתיירות והחקלאות, we name it, אוקיי? וחוץ מזה, יש לנו גם נציגים, יש לנו נציג של האדריכלים, יש לנו נציג של של הירוקים. זו, המליאה היא משהו כמו 22 אנשים. לעולם אין
והכי חוץ. חשוב, לא אמרת, 5-6 ראשי עיר.
נכון, ונציגי רשויות וגם נציגי הרשויות המקומיות, נכון, יש לנו 5 נציגי רשויות מקומיות, אז זה, נכון, את צודקת, אז זו המליאה. בדרך כלל, גם במליאה לא מגיעים כולם. מגיעים בדרך כלל, בוא נאמר, מי תמיד מגיע. מי שתמיד מגיע, זה
משרד בכנסת.
כן, נכון. מי שתמיד מגיע, זה משרד הגנת הסביבה. מי שמדרך כלל מגיע, זה משרד הבריאות. רמי מגיע כשיש קרקעות של רמי. משרד הביטחון, במקרים רבים מגיע, אבל בעיקר במקומות שבהם יש איזושהי השפעה של מתקנים ביטחוניים שנמצאים באזור ונמצאים בהרבה מאוד מקומות, ואחר כך משרד החקלאות יגיע.
אבל גם אם הם לא מגיעים, הם שולחים חוות דעת בטח בכל הנושא של הדיון וקבלת החלטה בקידום התוכנית.
לא, מי שלא.
מי שלא מגיע, אז אין לו את ההשפעה בוועדה?
לא, מי שלא מגיע, לא מגיע. אבל יש מקומות שבהם אנחנו חייבים חוות דעת, ולכן הם יגיעו. לדוגמה, יש הרבה מאוד מקרים שבהם אנחנו זקוקים לחוות דעת סביבתית. אז ברור שהגנס יגיע, והוא גם לפני זה יגיש את חוות הדעת. אבל המליאה היא דנה בדרך כלל בהפקדה של התוכניות הגדולות, וזה היא דנה. עכשיו, רוב העבודה של הוועדה המחוזית מתבצעת בוועדות המשנה. יש לנו ועדת משנה להתנגדויות, אחרי שתוכנית הופקדה, ההתנגדויות תשמענה בוועדת משנה.
תוך כמה זמן?
תוכנית קודם כל צריך להיות מופקדת.
זאת אומרת תוכנית, איזה תוכנית?
כל תוכנית.
גם תוכנית ביתר, גם תוכנית מפורטת?
כל תוכנית, okay. נכון. כל תוכנית צריך להיות מופקדת. מהרגע שמופקדת, תוך 60 ימים יש זמן להגשת התנגדויות, ואחרי שנגמור 60 ימים, בערך תוך חודש וחצי, חודשיים, אנחנו כבר מגיעים לדיונים להתנגדויות. בתוך סוגריים, במקרים רבים היום, התוכניות שמקודמות במחוז, מתקדמות הרבה יותר מהר, מאשר התוכניות שמתקדמות בוועדה המקומית. היום זה סוד גלוי. סגור סוגריים. יש לנו ועדה שעוסקת בהתחדשות עירונית. יש לנו ועדה שמתעסקת במיעוטים. אז יש לנו ועדות משנה.
מה הם ההתנגדויות המקובלות והנפוצות שמגיעות לאחר הפקדת התוכנית?
התחלנו עם תוכניות שמשביחות קרקע, או שתוכניות, התוכניות שהופכות קרקע חקלאית לקרקע לבנייה, או לתעסוקה, או למגורים. היום, הרוב המכריע, אם לא כל התוכניות, שהופכות קרקע חקלאית לקרקע לבנייה, או לבנייה רבויה, למגורים, או לתעשייה, למסחר, בתעסוקה, מקודמות במסלול של איחוד וחלוקה. הן מקודמות במסלול של איחוד וחלוקה. אין לנו איחוד וחלוקה כשכל הקרקע שייכת לגוף אחד. זאת אומרת, אם כל הקרקע שייכת לרמי, אז אין לי צורך באיחוד וחלוקה, כי כל הקרקע שייכת לבעלים אחד. זה דבר יחסית נדיר, בהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מקרים, בתוכניות שמקודמות, יש גם בעלים פרטיים. לדוגמה, כרגע אנחנו מקדמים תוכנית מאוד גדולה בדרום רמת השרון, תוכנית נוף ירקון, תוכנית ענקית, ששם יש גם קרקעית של רמי, ויש גם הרבה מאוד קרקעות פרטיות. וזאת תוכנית קלאסית, כי יש המון תוכניות כאלה. ואז מה ההתנגדויות העיקרות שאנחנו מקבלים? קודם כל, ההתנגדות הראשונה זה אנשים שאומרים, רגע, גם אני רוצה להיכנס לתוכנית. למה השארת אותי מחוץ לתוכנית? למה אתה משאיר אותי חקלאי? אני רוצה גם להיות בתוך התוכנית. אז תכניס אותי לתוך הקו הכחול. למה השארתם אותי מחוץ לקו הכחול? תמיד מי שנמצא בדיוק בחוץ, בדיוק בדיוק.
ברור שרוצה להיכנס לפני.
בדיוק בדיוק, אבל תמיד, מה לעשות? הקו הכחול של התוכנית, היא צריכה לעבור באיזשהו מקום, אז תמיד, מה לעשות? נכון, זכיתי בפייס, כי המספר שלי הוא 33, אבל מה שזכה זה 32, זה בדיוק המספר האחד הזה ונשארתי בחוץ. אז תמיד יש לי מישהו שאומר, אני רוצה להיות בתוך הקו הכחול.
וזה עוזר? אתם מצליחים להכניס יותר, לקבל יותר? זה שהוא התנגד, זה...
זה לא עניין שמצליח. צריך להיות סיבה מאוד 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 טובה כדי להכניס, לבוא ולהגיד למה הוא כן ואני לא, זאת כמובן לא. צריך להיות סיבה תכנונית מאוד מאוד טובה. באופן עקרוני, אנחנו תמיד פתוחים, אנחנו באים בלב פתוח, נפש חפצה, ואני חייב לומר, אנחנו... לפני שאנחנו מגיעים לדיון בתוכנית, בהתנגדויות, הוועדה המחוזית, אנחנו יושבים, אנחנו מתכוננים, אנחנו קוראים את ההתנגדויות, אנחנו מבינים מנגד מי, אנחנו איך שיש לנו איזשהו רעיון מה אנחנו חושבים, ואני חייב להגיד שלא פעם ולא פעמיים, המון פעמים, תוך כדי שמיעת התנגדויות, אנחנו משנים את דעתנו, או שאנחנו כבר מתחילה אומרים, וואי, זאת התנגדות שהיא עושה שכל. אז קודם כל, אל תחשבו שהוועדה המחוזית נעולה, ממש, ממש, לא, אנחנו פתוחים.
עכשיו, שאלת המיליון דולר, כן. אם אני מחוץ לקו הכחול, אני מקבלת זכויות?
לא, בוודאי שלא. ברגע שאתה מחוץ לקו הכחול, איך במרחק של 30 מטר ממני, מי שהקרקע הייתה שלו, הוא מקבל בניין של 30 קומות, ועשה אחלה עסקת קומבינציה, ואני נשארתי לגדל עגבניות. אין מה לעשות, הוא לא מקבל שום דבר.
אז מי שנשאר בחוץ, בחוץ, ומה קורה?
עכשיו מתחיל הסיפור של מי שבפנים.
מי בתוך האיחוד החלוקה, מי נשאר בחוץ?
בדיוק. עכשיו יש מציאות נוספת. יש מצבים שהתוכנית חלה על המגרש שלי, חלה על המגרש שלי, אני בתוך הקו הכחול, אבל אני בכל זאת לא נכנס לחגיגה של איכות וחלוקה.
באיזה מקרים זה קורה?
זה יכול לקרות וקורה לא פעם, במקרים שבהם חלק חלק מהקרקע בתוך התוכנית היא מיועדת לדוגמה לשטח ציבורי פתוח, לגן לאומי או לגן מטרופוליני וכולי וכולי. במצבים כאלה הקרקע שלי היא תופקה, אני אקבל פיצוי הפקעה כי הקרקע מיועדת כבר, היא מיועדת נניח לגן מטרופוליני, אוקיי? או לפארק לאומי. הקרקע שלי תופקה, אבל היא לא נכנסת לתוך טבלות האיחוד בחלוקה. אני לא אקבל דירות תמורת הקרקע.
מה מדוע? אני כן אקבל?
אני אקבל, עוד פעם, באופן עקרוני, כשלוקחים קרקע חקלאית, היא הופכת למגורים, כל אחד ואחד היה רוצה להיות בתוך טבלות, כל אחד רוצה להיות בתוך טבלות האיחוד בחלוקה. מדוע? מכיוון שברגע שאתה נכנס לתוך הטבלאות, אתה אומר, תמורת הקרקע שלך, אתה יוקצה לך מגרש, או לבנייה למגורים, או לתעשייה, או למסחר, או לתעסוקה. נכון שאתה נכנס למגרש של דונם, ותצא למגרש של 600, או תיכנס למגרש של 3 דונם, ויהיה לך שם כך וכך חלקים, אבל השווי, הקשווי הוא יהיה פי 10, 20, 50 מהקרקע החקלאית שלך. אז כל אחד רוצה להיות בתוך האיחוד והחלוקה. בעבר, כל מי שהיה בתוך הקו הכחול, נכנס לתוך האיחוד והחלוקה. עם השנים התגבשה דוקטרינת, מה שנקרא שחזור הזכויות, שאומר לא, לא. מי שנכנס לתוך האיחוד והחלוקה, זה רק אותם הקרקעות שהן באמת נחוצות לצורך התוכנית. אז אם הקרקע שלי היא באזור, והיא בתוך האזור של השכונה, ברור שהיא נחוץ. אבל אם הקרקע שלי היא נמצאת, נניח היא נמצאת באזור שהוא מיועד להיות הפארק מטרופוליני.
שהוא לא משרת רק את המתחם, אלא הוא משרת משהו לאומי.
נכון, זאת לא הגינה שמחה פרוגרמטית, היא נדרשת לשכונה. זאת עכשיו, זה שצ"פ גדול, זה גן לאומי, הגן הלאומי של רמת גן, אוקיי? זה יהיה גן שהוא ישרת את כל האזור, את כל העיר. אז יבואו בעלי הקרקע, יגידו, רגע, למה אני לא בתוך האיחוד וחלוקה? אז יבואו ויגידו, סליחה, הקרקע שלך היא לא מיועדת לשכונה. ולכן אתה לא חסר איחוד וחלוקה.
אז פה בטח זה המתנגדים החזקים ביותר.
דוגמה קלאסית לנושא הזה. לפני מספר שנים אושרה תוכנית גדולה להרחבת רחובות. והתוכנית הזאת, היא מתוחמת בצד הצפוני שלה, לצד זיכרוני, על ידי כביש. והכביש הזה, כל מי שהיה לקרקעות בתחום הכביש, הוא נשאר בתוך בחוץ לטבלות האיחוד בחלוקה. ולמה? כי אמרו שהכביש הזה, הוא לא משרת רק את השכונה, הכביש הזה הוא כביש עוקף רחובות. ולכן הכביש הזה לא נדרש לשכונה, הוא, נכון, הוא גם משרת את השכונה, אבל לא נדרש לשכונה, אלא הוא כביש שמשרת את כל תושבי רחובות, או את כל מי שרוצה לעקוף את רחובות, ולכן השאירו אותם מחוץ לאיחוד וחלוקה.
אז מי שהיה לו את הקרקע באותו מתחם, הוא הגיש התנגדות ויצא מזה משהו?
הוא הגיש התנגדות, ובסופו של דבר, החוקר, ואחר כך גם בית המשפט, קבע שאכן הם לא נכנסים לתוכנית איחוד וחלוקה.
ואז מה הם מקבלים?
שזה יכול להיות 10,000, 20,000 שקלים לדונם, במקום שזה מבאס, אבל
מי שנכנס מראש לקרקע הזאת, או רכש במהלך הדרך, האם מלכתחילה הוא יכל לראות?
התשובה היא לא.
לא, בפארק מטרופוליני הוא יכל לראות.
לא, כשהוא רכש את הקרקע החקלאית, מן הסתם הוא לא ידע מה התוכנית שהולכים לזום שם. אוקיי?
אוקיי.
בוא נעזוב כרגע את הרוכשים. הרבה מאוד מאנשי קרקעות החקלאיות, אלה קרקעות שהם מחזיקים בהם אנשים כבר שנים רבות מאוד. אוקיי? אז אנשים שבאמת מחזיקים בקרקע שנים רבות מאוד, כשהם קיבלו, קנו, או רכשו, או ירשו את הקרקע הזאת, הם לא יהיה להם מושג. הנושא הזה של...
אבל כן, מי שנכנס עכשיו לסיטואציה שהוא כן רוצה לרכוש חלק מקרקע פרטית במתחם, הוא יכול כבר לראות...
היום, תלוי באיזה שלב התוכנית.
אוקיי, הוא יכול כבר לראות אם יש פארק או כביש שישרת...
תלוי באיזה שלב. באופן עקרוני, אנחנו רואים כל הזמן את כל האנשים שרוצים לקנות את הקרקע החקלאיות, אנחנו רואים פרסומים אינסופיים של קרקע חקלאיות, אני קורא כל שני וחמישי, אני קורא, אני מקבל כל מיני פושים בטלפון שלי, ומספרים לקרקעות חקלאיות מדהימות שהולכות להיות מופשרות במחוז שלי, ואני יודע, מי כמוני יודע כמה רחוק המימוש של הקרקעות האלה. בחלק מהמקרים, הקרקעות האלה, כשאני בודק ככה, סתם לצורך העניין, אני רואה שהם בכלל באזורים שהסיכוי שלהם להיות מופשרים הם קרוב לאפס, אוקיי? למרות התיאור שאוטוטו, ולעתים קרובות יש להם פוטנציאל, ולפעמים, נכון, זה כבר תוכניות שכבר נמצאות בתהליך. ולכן האנשים שקונים קרקעות חקלאיות היום, אני חושב שהנושא היום יחסית מסודר, כי היום כל מי שמשווה קרקע חקלאית חייב לצרף חוות דעת שמאי לפי תקן 22, התקן השמאי תקן 22, ואותה חוות דעת צריכה לבוא ולהגיד בדיוק מה המצב התכנוני, האם הוא חקלאי, האם הוא חקלאי, אבל יש עליו כבר בתמה, הוא בקטן פיתוח, האם כבר יש תוכנית שמקודמת, לצערי הרב, לא פעם, ככה שואלים אותי חברים, אני לא נותן ייעוץ, אבל שואלים אותי חברים, ואני אומר להם חבר'ה, תבקשו ממי שמצן לכם למכור לכם, תבקשו בבקשת חוות הדף את תקן 22, עם אותו יום, ברגע שמקשים מנו אותו, המוכר נעלם. הוא מחפש את הפרייר שלא...
לא, אבל גם כשיש חוות דעת, יש שם...
תראו, בסופו של דבר, צריך להתייעץ. מה לעשות? צריך להתייעץ אנשים שמבינים. צריך להתייעץ עם שמיים. צריך להתייעץ עם עורכי דין. לפני שמניחים את הכסף, זה נכון תמיד, בכל מקרים. הסיפורים של האנשים שקונים קרקע חקלאית, והם משלשים את השווי תוך 5 שנים אל אגדות שכבר לא כל כך קיימות, מכיוון שאם תוך 5 שנים אפשר לשלש, אז למה שבעל הקרקע ימכור? הוא יחכה ל3 שנים, ושלש, כן, אבל בואו
נדבר קצת על לוחות זמנים.
יש לוחות זמנים שקבועים בחוק. איפה בכל זאת זה מתעכב, ואיפה זה לא מתקדם בדיוק לפי לוחות הזמנים של החוק? קודם כל, בא אדם, או בא רשות מקומית, רשות ממשלתית, מבקשת לקדם תוכנית. קודם כל, התוכנית צריכה להיקלט בוועדה המחוזית. כדי שהיא תיקלט בוועדה המחוזית, התוכנית צריכה להיות מוגשת כמו שצריך. ואנחנו רואים את הדברים, יש לנו מגישי תוכניות שהם אדריכלים, שיודעים את העבודה, אנחנו מקבלים את כל החומר בצורה סדורה, עם כל חוות הדעת, ועם כל המסמכים. ויש כאלה שצריך לרדוף להם 3-4 חודשים, כדי שיביאו את כל המסמכים, כדי שניתן בכלל יהיה לקלוט את התוכנית. נקלט את התוכנית, תוך 60 ימים, התוכנית היא צריכה להגיע לדיון בוועדה המחוזית. אנחנו, הוועדה המחוזית שלנו, בגדול עומדת בלוחות הזמנים.
אבל זה מהרגע שמופקדת התוכנית.
אם לא, עכשיו, התשובה
אני רוצה,
היא לא.
אני רוצה ללכת רגע אחורה. דירה להזכיר עכשיו פרסמה, לדוגמה, דצמבר 24, 4 מתחמים שהיא עכשיו מקדמת. מאותו רגע שהיא פרסמה, מה הלוחות זמנים של ההפקדה אצלכם והאישור?
התשובה היא, מה דירה להשכיר מפרסמת שהיא מקדמת, אני לא יודע את לוחות הזמנים. אני יודע לספור לוחות זמנים מהיום שבאה דירה להשכיר,
מפקידה.
לא מפקידה. שם לי את התוכנית על השולחן.
מה ההבדל בין לשים ללהפקיד?
קודם כל, כי יש עוד שלב לפני ההפקדה, התוכנית צריכה להיקלט. אוקיי. היא צריכה להיקלט. הלוז שלי מתחיל לספר מרגע שהתוכנית נקלטה. על מנת שהתוכנית נקלטה, התוכנית צריכה לעמוד בתנאי סף מסוימים שקבועים בחוק. ברגע שהיא עומדת בכל תנאי הסף, יש לה את כל המסמכים, יש להם בהת, ויש להם את כל המספחים, מספח ניקוז וכל החלק. אבל התוכנית נקלטת. מרגע שהתוכנית נקלטת, התוכנית נכנסת לדיון בוועדה המחוזית. נכנסת לדיון בוועדה המחוזית להפקדה. עכשיו, פה הסיפור הגדול. בהרבה מאוד מקרים, מוגשת לנו תוכנית מסוימת, אבל אנחנו מחליטים להפקיד אותה בתנאים. נכון, אנחנו מפקידים את התוכנית, ובתנאי שתתקן את התוכנית, תוסיף 3 קומות, את הרחוב הזה תיקח ימינה, בגינה הציבורית הזאת צריכה להיות שם, והמרכז המסחרי הזה לא יהיה 8 קומות, הוא יהיה רק 6 קומות. עכשיו, התוכנית כדי שהיא תופקד, כדי שיתחיל לספור את ה-60 ימים, יזם התוכנית חייב להגיש לנו תוכנית מתוקנת לפי ההוראות, כדי לעמוד בתנאי ההפקדה. אנחנו עדים פעם אחר פעם, שמהיום שיש תוכנית, יש לנו החלטה להפקדה, בעד שהתוכנית מופקדת, עוברים 2, 5 שנה, 8 חודשים, הרבה פעמים צריך גם לתקן את הטבלות האיזון, שזה לוקח זמן, כי כל תיקון גורר גם תיקונים בטבלאות האיזון.
זה כשאתה מדבר על תוכנית מפורטת.
נכון.
תוכנית מפורטת כוללת איחוד וחלוקה.
נכון, נכון. ולכן, התהליך הזה של התאמת התוכנית, התאמת התוכנית להחלטת ההפקדה, על מנת שנוכל להפקיד אותה, לוקחת הרבה פעמים, הרבה מאוד זמן. אני חייב לומר, שלא פעם ולא פעמיים, יש תוכנית שאני רואה שתקופה ארוכה מאוד, היא לא מתקדמת, ואני אומר לצוות המקצועי, מחר בבוקר, בשמונה בבוקר, אני רוצה שיחת זום, שבה אני רוצה את האדריכל ואת היזם. ואז מסתבר שהיזם בכלל לא מודע לזה, שהאדריכל שלו, השמי שלו, מתמזמת עם התוכנית הזאת, 4-5 חודשים, תיקונים שבשבוע עבודה היה יכול לעשות את זה. ואז אני מיישר את כולם, ואז היזם פתאום מבין שמי שמעכב זה לא הוועדה המחוזית, כי האדריכל אומר, הוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית, ואנחנו מיישרים קו ומקדמים. הרי לנו יש אינטרס מובהק לקדם, ברגע שהתוכנית נכנסה לתוך התהליך, שהיא תופקד כמה שיותר מהר. הופקדה התוכנית, יש לנו 60 ימים להתנגדויות, בערך תוך כחודש, חודש וחצי אחרי שנגמר המועד להתנגדויות, יש דיון בהתנגדויות. עכשיו, אחרי שדיון להתנגדויות, יכול להיות לא פעם, בעיקר במקרים שבהם משתבלות איחוד וחלוקה, שבה מועלות טענות, שאנחנו רואים אותם כמוצדקות נגד טבלות האיחוד, אוקיי? אני קיבלתי מקדם של 3, הייתי צריך לקבל מקדם של 2, או לא הבאת בחשבון את זה ואת זה, או תוסיפו, אנחנו מקבלים התנגדות שבה צריך להוסיף עוד 3 קומות, לדוגמה. מקבלים התנגדות, אז הוא אומר, אני לא רוצה 150 יחידות דיור, אני צריך, אני רוצה 170 יחידות דיור, אני אומר, וואלה, בסדר, נראה לי הגיוני. עכשיו צריך לעשות עוד פרסום להפקדה, מה שנקרא פרסום לפי סעיף 106ב. כי כשאנחנו במסגרת ההתנגדויות מקבלים התנגדות שעשויה או עלולה להשפיע על אנשים נוספים בסביבה, אנחנו צריכים לתת להם, גם להם אופשר עוד פעם, ואז יש עוד סיבוב של התנגדויות, אבל זה סיבוב מקוצר. זה סיבוב שבדרך כלל לוקח הפרסום, בדרך כלל לשבועיים, 3-4 שבועות, ועושים עוד פעם דיון להתנגדויות. אבל הרבה פעמים במסגרת 106ב, צריך שוב לתקן את טבלאות האיזון, וזה עוד פעם לוקח זמן.
אז מהרגע שהופקדה תוכנית, 60 יום להתנגדויות, טיפול בהתנגדויות ועדה, תיקון, חזרה, ועד לאישור, זה יכול לקחת?
בתכלס, מהיום שהופקדה תוכנית, ועד שהתוכנית מאושרת, זה צריך לקחת, אם העסק עובד כמו שצריך, צריך לקחת בין 8 חודשים לשנה.
זה טוב, ולוחות זמנים סביר.
ואני שוב, אני חוזר ואומר, הרבה מאוד בתחרות בינינו ובין הוועדות המקומיות, במקרים לא מעטים, אנחנו יותר מהירים בעבודות המקומיות, אוקיי? ולכן,
מה זה אומר שתוכנית...
כשהייתי בשוק הפרטי, עשיתי כל מאמץ, זה תלוי בעבודה המקומית, אוקיי? עשיתי כל מאמץ...
זה כשהעבודה המקומית צריכה לאשר את התוכנית?
לא, עבודה, לא.
כשאתה אומר, אתה בשונה מהעבודה המקומית, מה זה אומר?
זה אומר, המהירות שבה העבודה המחוזית מקדמת תוכנית, לעומת תוכנית בסמכות העבודה המקומית. כי בתוכנית בסמכות ועדה המקומית, מה לעשות? יש הרבה פעמים פוליטיקות ולחצים. בסופו של יום זה לוקח לעתים קרובות יותר זמן ועדה המקומית מאשר ועדה המחוזית.
אבל גם התוכנית שמוגשת לוועדה, שהוועדה המקומית מגישה אותה, או מכינה אותה, או מופקדת אליה, היא צריכה לבוא לוועדה המחוזית לאשר אותה.
לא. יש תוכניות שמסמכות ועדה המקומית. בתוכנית מסמכות ועדה המקומית לא עוברת אלינו, לא מגיע אלינו בכלל.
מתי זה קורה?
יש היום ועדות מקומיות רגילות, ועדות עצמאיות, עצמאיות מיוחדות. יש לוועדות מקומיות סמכויות לאשר תוכניות, בדרך כלל תוכניות נקודתיות, על מגרש בודד. אבל יש לוועדה מקומית היום, יש ועדות מקומיות סמכויות לאשר תוכניות, בכלל לא מגיעות אלינו. כשהתוכנית היא תוכנית בסמכות הוועדה המחוזית, היזם יכול להגיש אותה ישירות אלינו. רוב היזמים מעדיפים לעבור דרך הוועדה המקומית, כי כאשר ועדה מקומית תומכת בתוכנית, זה יעבור גם יותר חלק אצלנו, כי היא תומכת. אבל באופן עקרוני יכולה לעקוף. כשמוגשת איננו תוכנית, עותק ממנה מוגש לוועדה המקומית, ועדה המקומית צריכה להחליט אם היא ממליצה לתוכנית או לא ממליצה לתוכנית, או שממליצה עליה בשינויים כאלה או אחרים. אז הוועדה המקומית היא ממליצה, בשלב הדיון להפקדה, הוועדה המקומית מביעה את עמדתה. יש יזמים שהולכים על הראש של הוועדה, על הראש של הוועדה המקומית, יודעים שהוועדה המקומית לא תאשר, ואומרים...
אבל אני לא מדברת במקרים של היזם, אני מדברת שיש לי מתחם שהולך בדיוק מתחם בינוני עד גדול, שבעצם הוועדה המקומית מקדמת את התוכנית. כך או כך היא צריכה להביא את זה אליכם להפקדה?
ברור שהיא צריכה לבוא אלינו. מתחמים הגדולים תמיד יבואו אלינו.
אוקיי, אז עדיין כשיש תוכנית שמקודמת על ידי רמי או על ידי דירה להשכיר, היא מקודמת יותר מהר מהוועדה המקומית, לא, כשמוגשות אליכם.
התוכניות האלה, התוכניות הגדולות האלה, אין להם פוטנציאל בכלל להגיע, אין להם פוטנציאל להגיע לוועדה המקומית, כי אלה תוכניות ענקיות, תוכניות הגדולות, הם לעולם לא תהיה להם סמכות לוועדה המקומית.
השאלה שלי, אם דירה להזכיר מגישה תוכנית, מקדמת ומגישה תוכנית, כן. לעומת העירייה שמקדמת מגישה תוכנית, האם זה אותם לוחות זמנים בדרך כלל?
זה יהיו אותם לוחות זמנים, אנחנו לא,
גם אם זה... דירה להזכיר לא פועלת יותר מהר מוועדה מקומית שמגישה למתחם זה או אחר.
שוב, הוועדות המקומיות בדרך כלל לא מגישות יותר... בדרך כלל, הוועדה המקומית עצמה, בדרך כלל לא יוזמת, לא יוזמת את התוכנית. השאלה אם זה בהסכמה או באישור הוועדה המקומית.
אבל דירה להזכיר או רמי לא נמצאים בכל מתחם.
עוד פעם, המתחמים הגדולים, בדרך כלל מי שמקדם אותם זה רמי, משרד השיכון. התוכניות היותר נקודתיות, היותר קטנות, מי שמקדם אותם בדרך כלל, זה יהיה הבעלים הפרטיים שהם נמצאים שם. רמי גם יכולה להיות בעלת קרקע, של 3 דונם באזור התעשייה של, של שואם, ולקדם שם תוכנית. אבל היא תקדם את התוכנית, כי היא הבעלים של התוכנית. הוועדה המקומית היא לא בעלים של הקרקע. והיא בדרך כלל לא תשקיע את המשאבים כדי לקדם תוכנית לבנייה. אוקיי? אוקיי. היא לא תשקיע את המשאבים. היא יכולה להיות תומכת, היא יכולה להיות מסונכנת, היא יכולה לסייע בקידום, אבל בסופו של דבר היא לא, היא לא זאת, היא לא תהיה זמת. נכון. פה צריך לפתוח סוגריים. בהרבה מאוד מקרים שבהם הרשות המקומית מעוניינת בתוכנית, של יזם פרטי, אבל ליזם הפרטי אין את הרוב הדרוש כדי לקדם את התוכנית, אין לו 75%, הוועדה המקומית תצטרף לתוכנית, כי ברגע שהוועדה המקומית מצטרפת לתוכנית, אין צורך ברוב.
ברגע שהתוכנית המפורטת מאושרת על ידי הוועדה המחוזית, לרבות האיחוד והחלוקה, שמחה וססון, הקרקע קפצה פי כמה וכמה, ומי שבאיחוד ובחלוקה בכלל מאושר, בזה מסתיים התפקיד שלכם?
ברגע שהתוכנית קיבלה תוקף, אנחנו סיימנו תפקידנו.
מפה מוציאים מה שנקרא היתר בנייה ובנייה?
מכאן ואילך, כן. עכשיו הולכים להיתרי בנייה.
מיכה, משהו אחד מהאני מאמין שלך למאזינים שלי.
אני מאמין שאנחנו בתקופת פיתוח עצומה, אני רואה את מה שקורה אצלי במחוז. היום יש 2 וקטורים עיקריים. יש את הוקטור של ההתחדשות העירונית, שהוא תופס תאוצה. ישנו המון תוכניות של פינוי ובינוי. זה וקטור שתופס תאוצה מצד אחד. מצד שני, יש הרבה מאוד תוכניות שמקודמות לפיתוח שכונות, לפיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה. ואני רק מקווה שהתוכניות האלה לא תשארנו בסוף על הנייר. אוקיי? צריך
למה
לזכור.
למה שתשארנה לנייר? כשכולם רוצים לקדם. אמרת, יש משבר דיור.
לא, כי יש היום תוכניות לעשרות אלפי יחידות דיור, שלא ממומשות, מכיוון שעדיין אין, צריך לפתח, מישהו צריך להרים את הכפפה, צריך לפתח תשתיות. כדי לפתח שכונה חדשה, צריך לפתח תשתיות. וחיבור לרשות המקומית. ויש לנו עיכובים של, ודאי קוראת בעיתון, של מכוני טיהור, של מטשים, שבלעדיהם לא ניתן לחבר שכונות. במילים אחרות, סביב השכונות האלה שאנחנו מאשרים אותם, צריך גם כן תשתיות, ואנחנו במשבר תשתיות לא קטן. ואנחנו רצים, התשתיות רצות אחרי הבנייה. הבנייה לא רצה אחרי התשתיות. ולכן יש לא מעט מקומות שבהם יש תוכניות, אבל התוכניות האלה לא ממומשות. אז צריך וצריך כוח אדם, וצריך מהנדסים, וצריך מפקחים, וצריך אדריכלים, וצריך פועלים.
מיכה, אני נוסעת בכבישים,
כן.
ואני רק רואה מימין ומשמאל, שכונות עצומות, בנייה רוויה, מגדלי קומות, מבאר יעקב, ראשון, חולון, חדרה, אתה עובר ואתה רק רואה מפלצות, מימין ומשמאל.
לחלוטין, אבל עדיין יש עשרות אלפי יחידות דיור, שניתן ליזום, להוציא בהם יתרי בנייה, והם כרגע שהם עדיין על המדף, מכל מיני סיבות, מסיבות של תשתיות, ומסיבות של סדר עדיפויות של רשויות מקומיות.
אבל גם זה יגיע.
הכל יגיע. התפקיד שלי, לדאוג שתהיינה כל הזמן יחידות דיור על המדף, שאפשר ללכת ולהוריד אותם מהמדף.
יש לך יעד בזה? יש לכם יעדים יש בזה? כן, משר כן. הפנים?
התשובה היא כן. בשנה שעברה, המחוז שלי אישר, תוכניות ל-20,000 יחידות דיור. השנה אנחנו, אני מניח שאנחנו נגיע ל-22,000 יחידות דיור. אני חושב שכל מינהל התכנון מגיע למשהו של כמו 100,000 יחידות דיור. כפי שאמרתי לך, אנחנו לא משאירים רק יחידות דיור, אנחנו מתעסקים גם באזורי תעשייה, מסחר, תעסוקה, תשתיות וכן הלאה וכן הלאה, אבל כן, יש לנו יעדים, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי לעמוד ביעדים.
מיכה, תודה רבה שהגעת לתוכנית שלי, אני מעריכה מאוד, נהניתי מאוד.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים שלי. אחד הדברים שאני הרבה פעמים שומעת כשמישהו בא להשקיע בקרקע, זה שהחבר שלו בא ואומר לו, לסבא שלי יש קרקע כבר 30 שנה שלא קורה בכלום. אז למה בקרקע של הסבא שלו לא קורה בכלום? כי הקרקע היא קרקע ללא הליך תכנוני. הקרקע היא קרקע ירוקה שאין עליה שום תוכנית שמתקדמת. ולכן, כשאנחנו כן רוצים להשקיע בקרקע, ושההשקעה שלנו תניב פרי, אנחנו צריכים להיכנס להשקעה בקרקע שיש עליה הליך תכנוני. יש תוכנית מתאר, יש תוכנית מפורטת, וכן הלאה, מכוחה אפשר להוציא יותר בנייה ובנייה. אתם מחליטים באיזה שלב אתם רוצים להיכנס, כמה זמן אתם רוצים לחכות, ומה רמת הוודאות. ולכן כשאתם נכנסים להשקעה בקרקע, אתם צריכים ללכת לאיש מקצוע שיסביר לכם בדיוק מה ההליך התכנוני, באיזה שלב אתם רוצים להיכנס, לעשות לכם התאמה אישית לתכנון ולאסטרטגיה שלכם, ובעיקר והכי חשוב לקבל תקן 22, שזו שמאות מבוססת הנחה, שמסבירה לכם בדיוק כל מה שצריך לדעת על הקרקע, הליך תכנוני, זמנים, שווי היום, שווי עתידי, מה ייעוד הקרקע, מי מקדם אותה ועוד ועוד. אז זהו חברים, הגענו לסוף הפרק. אם נשארתם עד עכשיו ועניין אתכם וגרמנו לכם לזוז מהכיסא, דברו איתנו, נתאים לכם את הקרקע שמתאימה לכם. ויותר מזה, אם יש לכם חבר, ואם יש לכם חבר שמעניין אותו, תשלחו לו את הפודקאסט הזה, הוא רק יודע לכם. להתראות בפרק הבא, אני הייתי נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל.
אין לנו קרקע אחרת. בהגשת נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל. הפודקאסטים של 103 FM.